אנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה עם שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט חנן מלצר. שלום, ערב טוב.
שלום לך ולכל המאזינים.
למעשה מדובר בהחלטה היסטורית, אם אנחנו רגע מסתכלים על האג, על ישראל. אחרי עשרות שנים הגענו לנקודה הזו שבית המשפט בהאג עוסק בענייני ישראל והפלסטינים.
אז קודם כל זה בינינו לבין הפלסטינים, זה באמת פעם ראשונה, בעצם לא פעם ראשונה, אבל פעם ראשונה שהוא עוסק בזה בהקשר של אמנת הג'נוסייד. אבל בשעתו, וצריכים לזכור את זה, היה אירוע בשנות ה-50 שבולגריה הפילה את מטוס אל על ולא רצתה לקחת אחריות ולשלם פיצויים. אז ואז דווקא ישראל טבעה את בולגריה בבית המשפט הבינלאומי בהאג. וזה מעניין כי מה שקרה שם 12 שופטים דחו את תביעת ישראל, 3 חשבו שיש מקום לקבל את תביעת ישראל בדעת מיעוט, ואנחנו מינינו גם אז שופט מטעמנו, שופט בית המשפט העליון, השופט גויטן. והוא כתב חוות דעת נפרדת משלושת השופטים האחרים שקיבלו את העמדה שלנו, מאוד מאוד מנומקת, והתביעה שלנו נדחתה, כפי שאמרתי, ברוב של 12 נגד 4. אבל, וזה החשוב, לימים, למרות שזו הייתה דעת מיעוט, הבולגרים קיבלו אחריות ושילמו פיצויים. זה מראה כמה חשובה היא דעת מיעוט, ושלפעמים פועלים דווקא לפיה, ובמקרה הזה זה נכון, זה פעם למעשה, פעם ראשונה במסגרת האמנת הג'נוסייד, כי בשעתו בית הדין הבינלאומי גם נתן חוות דעת בנושא גדר ההפרדה, אבל שנתן חוות דעת נגדנו, אבל היא הייתה רק חוות דעת מייעצת, לא כמו שכאן, שזה מכוח אמנת הג'נוסייד. ואחר כך דווקא בית המשפט העליון נתן חוות בפסק דין, שניסח אותו השופט ברק, הביע עמדה אחרת, וכל מי שנוסע באזור הזה יודע שיש גדר הפרדה. כן. אבל נחזור לענייננו.
אז בוא נחזור לענייננו, ברשותך, כבוד השופט מלצר, שאנחנו מדברים, נכון להיום, אחרי שקראנו והבנו ושמענו את שני הצדדים, ודרום אפריקה שלקחה על עצמה להשמיע את טיעוני החמאס, האם עשינו בשכל ששיתפנו פעולה עם התביעה הזו בכלל?
עשינו מאוד בשכל, ואני אסביר. קודם כל, האמנה הזו היא אמנה שבשעתו, אחרי מלחמת העולם השנייה, יוזמה על ידי ישראל. לאחר מכן, היא גם התקבלה, היא גם אושרה בישראל וגם אומצה בחוק ישראלי. אבל מעבר לזה, באמנה הזאת שישראל היה לה חלק נכבד בניסוחה, אנחנו קבענו שכל טענה לג'נוסייד תבוא בפני בית הדין הבינלאומי בהאג, ואנחנו הכנסנו את הסעיף הזה, וגם אנחנו אישרנו את זה. עכשיו, זה שונה מדברים אחרים שבהם אנחנו לא מסכימים לסמכות, פה אנחנו הסכמנו מראש לסמכות. אז זה דבר אחד. דבר שני, שחייבים, ולכן מאוד חשוב, שהתייצבנו, כי אחרת היה קורה שכאילו הפרנו את ההסכמה שלנו להתייצב בפני בית הדין, מה שאין כן במקרים אחרים, אנחנו טוענים שאין סמכות, לא לבית הדין הזה ולא לבית הדין הסמוך, בית הדין הפלילי, אבל בנושא הזה אנחנו הסכמנו מראש שיש סמכות, ואם לא היינו מתייצבים, אז מה שהיה קורה היה ניתן צו גם להפסקת הלוחמה. עכשיו, בסיטואציה שהתייצבנו, קרו כמה דברים, חלקם יש בהם הישג, חלקם הם בעייתיים, אבל אני גם אותם אסביר.
כן, אז אולי נפתח דווקא בהישגים. ההישג המשמעותי...
כן, אני בדיוק מה שרציתי לומר. ההישגים הם א', שבית הדין לא ציצב להפסקת הלוחמה, ובחוות הדעת שלו, הוא גם הסביר שהכל התחיל בשביעי לאוקטובר בהתקפה של החמאס, וגם הזכיר את נושא החטופים,
כן.
שהוא חשוב מעין כבור. עכשיו פה צריכים להבין שמעבר...
רק נכניס הדת, סוגריים שאנחנו רואים את אפקט ההחלטה הזו, האמירה הזו בנושא החטופים, מיד על אונרה, על הארגון שמשתף פעולה עם החמאס, בלי קשר בין פסק בית הדין לבין מה שקורה לאונרה, אבל זה השליך מיידית, כי רק בסוף השבוע הזה, שש מדינות, שישה ראשי מדינות משמעותיות מאוד, הודיעו על הפסקת התמיכה בארגון הזה.
כבר שמונה מדינות.
כבר שמונה, כן.
כן, עכשיו, אתה צודק, וזה דבר מאוד חשוב, גם הנושא של החטופים שהוזכר פה הוא מאוד חשוב, וכאן אני רוצה להסביר, שוב, אין לי ידיעה, אבל אני רוצה, אני מעריך, כי אני מכיר דינמיקה של התייעצויות בין השופטים. אז קודם כל הסברתי כמה חשובה דעת מיעוט שלפעמים פועלים דווקא על פיה. ויש את דעת המיעוט של השופט ברק. אבל מעבר לזה, בהתייעצויות בין השופטים, אני מניח, יש לפעמים שמי שיש לו דעת מיעוט משפיע גם על דעת הרוב. ואני מעריך, לא יודע, אבל מעריך שהעובדה שיזכרו את נושא החטופים, העובדה שיזכרו את העובדה, את הנושא שהכל התחיל, הכל התחיל בהתקפה הלא חוקית של חמאס על ישראל בשביעי באוקטובר, היא עובדה שנראה לי שהשופט ברק, מעבר לדעת המיעוט שלו, ששם הוא קבע בצורה באמת גם ציורית יפה, הוא אמר ש... כל התביעה הזאת נראה כאילו הלכו ותבעו לדין את הבל על זה, על מעשה הרצח שעשה נגדו קאי. אז עד כך לא הלכה דעת הרוב, אבל זה שהיא הזכירה את כל ההתחלה והעמיד הדברים על מכונם, וגם הזכירה את עניין חטופים, אני מעריך שזה גם כן תרומה של השופט ברק לנושא הזה. עכשיו, אז זה הישג גדול, שלא נתנו צו
ביניים, לא קוראים להפסקת הלחימה, ומדברים על החטופים, וגם מציירים נכון את פתיחת המלחמה ואת האשמים בפרוץ המלחמה הזו. ומכאן אנחנו עוברים...
בנוסף, הם גם מכירים בזכות ההגנה העצמית של ישראל. כל זה בדעת הרוב, תבין, ואלה הישגים. עכשיו, איך הגענו להישגים האלה? קודם כל, מאחר ובזמן לחימה, ושוב, היו הרבה גורמים שביקרו את זה, יש ייעוץ משפטי צמוד של גורמי הפרקליטות הצבאית, שמבדעים שהכל נעשה לפי כללי המשפט הבינלאומי, ואלה ההנחיות גם של צה"ל. אז בשעתו, ביקרו את זה ואמרו, אנחנו נגיע למצב שלכל חייל צריך יהיה להיות עורך דין צמוד. אבל זה לא כך. כי אם באמת שומעים להנחיות הפרקליטות הצבאית, בסופו של דבר זה עוזר, כמו שאנחנו ראינו כאן.
כן,
סיבה שנייה הייתה הופעה מעולה של הצוות של הפרקליטים שייצג את ישראל שם. והסיבה הנוספת, כי שהנשיא ברק מונה, כמו שבשעתו, בדוגמה שסיפרתי על השופט גויטן, הוא מונה לשופט מטעמנו, ויש לו יוקרה בינלאומית, והוא מומחה בתחומים האלה, ואני חושב, למרות שהוא כתב דעת מיעוט, אז התחשבו מאוד בדעתו גם בדעת הרוב. והסיבה הרביעית, שהיא לא מבוטלת, במשפטים, אם אתה צודק, ואנחנו בעיקרון צודקים כאן, זה לא מזיק לתוצאה. ואנחנו צודקים כאן. אז מי שצודק, אז בדרך כלל במשפט, הוא גם זוכה.
לגמרי. טוב, יש כמובן, אפשר עוד ככה להרחיב גם על הציטוטים שבית המשפט נאחז בהם. חלקם ממש הוציאים מהקשרם, ציטוטים של הנשיא הרצוג ועוד. לא פירש נכון את כל הסיפור הזה עם המלאק, אבל לא נתעמק בעניין.
זה היה מיוחס לראש הממשלה, ודווקא יצאו מזה. האמירות האחרות, אני רוצה להסביר מה הבעיה. כשאנחנו ניסחנו בשעתו את אמנת הג'נוסייד, והיינו אחד מהדוחפים שלה, אנחנו רצינו לא רק לגרום לזה אחרי מלחמת העולם השנייה, שג'נוסייד יהיה איסור חמור ועבירה חמורה, אולי החמורה ביותר שקיימת, זה רצח עם, אלא רצינו גם שלא תקום נעוד מפלגות נאונציות. ואז אמרנו, אנחנו, שצריך להכניס באמנת הג'נוסייד, שלא רק ג'נוסייד של עצמו אסור, אלא גם הסתה לג'נוסייד אסורה. ואז ניסו לטעון בהג שהאמירות שהיו, הן אמירות שיש בהן לכאורה הסתה לג'נוסייד. ובאמת פה, מאחר ואני גם מתראיין אצלכם בערוץ דתי, אז באמת האמירה של חז"ל, של אבטליון, שאמר שחכמים יזהרו בדבריכם, מאוד במקום.
כן.
מאוד
במקום. אוקיי, איך מסבירים לאזרח שמאזין לנו, ולא בקי ברזי המשפט, בטח לא הבינלאומי, אבל הוא קורא את הכותרות ככה בכלליות מלמעלה, והוא אומר, הייתכן ששופט מטעמנו, השופט אהרון ברק, רב הזכויות, מצליח באמת אולי להשפיע על דעת הרוב מאחורי הקלעים, אבל על הספר, על הנייר, יש שתי צווי עזרה, שהוא לכאורה מצביע נגד ישראל. אפילו אוגנדה הפילו את הצווים הללו, והוא מצטרף לדעת הרוב. איך?
אני אסביר את זה. שני הצווים ש... בהם מדובר, זה צו אחד שאמרתי לפני רגע, שבשעתו ישראל אמרה שאסור, שגם אמירות שיש בהם, נקרא לזה, עידוד או הסתה לג'נוסייד, הם בבחינת עבירה. ואז, מאחר והציגו אמירות כאלה, שהם לכאורה יש בהם את ההסתה, אז השופט ברק רצה, לגרום לזה, וכאן אני אגיע לעוד דבר, שהדבר הזה ייבדק בפורומים המקומיים ולא ילך לפורומים הבינלאומיים. זה במשפט הבינלאומי נקרא עקרון המשלימות. ועקרון המשלימות אומר שאם יש רשויות חקירה, תביעה ובית משפט עצמאי, זה המדינה שבה מדובר, אז לא, העניין לא קופץ, לא עובר לפורום הבינלאומי. אז כאן גם כן, מי שמבין את רזי הדברים, הוא התכוון שאצלנו יעשו את הבדיקה, ולא שיעשו את זה בחוץ.
כן, ההגדרה נקרא איתה פחות או יותר את ההחלטה הזו, מדינת ישראל תנקוט בכל הצעדים שבכוחה למנוע ולהניש הסתה פומבית לרצח עם נגד העם הפלסטיני ברצועת עזה. בצו הזה הוא הצטרף לדעת הרוב.
נכון.
ובצו הנוסף שהוא הצטרף לדעת הרוב, כן.
ובנושא השני שהוא יצטרף לדעת הרוב, זה בנושא של הסיוע ההומניטרי, ואני רוצה להסביר גם את זה. ועוד רגע אני אגיד לגבי הדעה של השופטת מוגנדה. הדבר של הסיוע ההומניטרי הוא שוב, הוא שומט את הקרקע מתחת לטענה שאנחנו רוצים לבצע ג'נוסייד. כי מה זאת אומרת? אם אנחנו נותנים סיוע ההומניטרי אזרחים הלא מעורבים, אז אין לנו כוונה לפגוע באזרחים לא מעורבים בתור שכאלה, פלסטינאים, עזתים בתור שכאלה. אז שוב, זה שהוא הצטרף לזה,
כן, לא, הביקורת על הסעיף הזה היא בעיקר למה את האחריות על הסיוע לא מטילים על מדינות אחרות. כלומר, ישראל תאפשר העברת סיוע, תאפשר...
אם אתה שואל, אני חושב שבאמת יש דבר אחד שצריכים לבחון אותו, שאת הסיוע ההומניטרי, לפחות בשטחים שהם בשליטה שלנו, שאנחנו אומרים, כמו צפון הרצועה ועזה, אנחנו ניתן לגורמים שיחלקו את הסיוע ההומניטרי, והם לא ניתן את זה לחמאס. אז אנחנו מחזירים את השלטון של החמאס שם. וזה אזורים שיש לנו שליטה בהם. אז שם היה נכון לומר שאנחנו ניתן את החלוקה הזאת לגורמים אחרים, בינלאומיים, שהם יעשו את זה, ואנחנו נגן עליהם, כדי שלא החמאס לא יפריע להם בחלוקה לתושבים. ובלית ברירה, גם אנחנו יכולים לעשות את החלוקה הזאת. וזה שוב, זה שינוי שלדעתי צריך להכניס. יש עוד נקודה אחת, בסיוע ההומניטרי יש מזון, תרופות, מים, וגם חשמל. זה עוד אני מבין, אבל דלק...
לסיום השופט בדימוס חנן מלצר, איך אתה מסביר את החלטת אוגנדה? השופטת מטעם המדינה הזו מצביעה בכל ההצבעות נגד הרוב, בעד ישראל.
אני אסביר את זה. קודם כל, השופטת הזו היא... התפיסה שלה, נקרא לזה במונחים ישראלים, היא של שמרנית מאוד. היא חושבת שכל הנושא הזה הוא לא שפיט, וגם זו דעה לגיטימית. מעבר לזה, מעבר לזה, היא לא, איך אומרים, היא לא דקה פורטה באבחונים שעשה השופט ברק לטובת ישראל, לא לרעת ישראל, כפי שהסברתי. מי שמבין את זה לעומק, מבין למה בשני הצווים האלה הוא יצטרף. כי אמרתי, בנושא הראשון, חוסכים צרה מאלה שהתבטאו, כפי שהתבטאו, ואני מקווה שלא תהיינה התבטאיות נוספות כאלה, הוא דווקא עזר להם ולא הפריע להם. כי עדיפה החקירה בישראל מאשר במקומות אחרים בעולם.
אוקיי.
וגם... רגע, והדבר האחרון לגביה, רק שתבין, היא גם כן מפגינה עצמאות, כי, וזה מראה שגם השופטים שם, אני לא אומר שכולם, אבל חלקם הם עצמאים.
בעלי דעה עצמאית.
אוגנדה כמדינה יצאה נגדה בצורה קיצונית.
כן.
ואמרה שהשופטת היא לא...
פעלה על דעת עצמה ולא שיקפה את עמדת המדינה שמנה היא באה. נכון, בהחלט, השופט בדימוס חנן מלצר, לשעבר שופט בית המשפט העליון, נסכם את דבריך, אתה אומר בסוף ההחלטה היא טובה, בהתחשב בכל הנסיבות, וגם נימקת את עמדתו של השופט ברק בהחלט היטב. תודה רבה לך על השיחה כאן.
רק עוד מילה אחת,
כן.
והיא שלא צריכים, ההחלטה בסך הכל היא טובה, אבל לא צריך להיכנס לשעננות, כי צריך להמשיך, ולטפל בשום שכל בכל המכלול הזה.
אוקיי, תודה על השיחה כאן, שופט בדימוס, שופט חנן מלצר, תודה, ערב טוב.